בחדוות התורה ובשמחה, שמחה של מצווה, נפתח בעזרת השם בלימוד מסכת סוכה. שמחה של מצווה, הרמב״ם כותב בהלכות לולב, פרק ח' הלכה י"ב, אף על פי שבכל המועדות מצווה לשמוח בהם. בחג הפסח יש מצווה לשמוח, בחג השבועות יש מצווה לשמוח, בכל החגים. אבל בחג הסוכות הייתה שמחה מיוחדת. התורה כותבת, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. חג הסוכות, איזה חג שמח, מסכת סוכה, איזה מסכת משמחת, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אומר דוד המלך, ספר תהילים, סוף מזמור ט"ז. מבקש דוד, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תודיעני אורח חיים. תודיע לי את הדרך, דרך החיים. ואז הוא אומר את המילים הבאות. סובה שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. במדרש תהילים, פרק ט"ז אות י"ב, מבאר את המילים של דוד המלך. סוב השמחות, מלשון אדם שהיה רעב והוא נהיה שבע, אדם שהיה עצוב והוא נהיה שבע על ידי שמחה, אל תקראי סובה, אלא שבע שמחות. כמו שאומר הפסוק, ושמחתם, לשון שמחות, לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, זה חג הסוכות. הפסוק הזה, אומר המדרש, מדבר על חג הסוכות. איזה שבע? אז חוץ מעצם העניין שיש בחג הסוכות, שבעה ימים שיש מצווה לשבת בסוכה, בחג הסוכות יש גם שבע מצוות יקרות ונפלאות. והמדרש מונה, ואלו הן סוכה, יש מצווה לגור בסוכה, ומצוות לולב, וערבה, הדס ואתרוג, ארבעת המינים שנוטלים אותם בחג הסוכות, וניסוך המים שהיו מנסחים, כל השנה היו שופכים יין על המזבח, אבל בחג הסוכות היו שופכים גם מים, ניסוך המים, זה היה מצווה נדירה מאוד שהיו עושים אותה רק בחג הסוכות. והמצווה השביעית, ושמחת בית השואבה, היו שמחים במקלי זמר, שמחת בית השואבה. זאת המצווה השביעית. אומר המדרש את המשך הפסוק, אחרי שביארנו מה הכוונה סוב השמחות את פניך, על ידי שבע המצוות שעושים בחג הסוכות, החג השמח. אומר הקדוש ברוך הוא, נעימות בימינך נצח. מה הכוונה? אומר המדרש, ואם עושים כן, אם מקיימים את אותם שבע מצוות שמחות וחביבות, השם מנעים להם, כמו שהפסוק אומר, נעימות, ומנצחם בימינו בדין, כמו שכתוב, בימינך נצח, הקדוש ברוך הוא מנצח בימינו, ימין זה חסד ורחמים, בדין, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בדין, בזכות זה שאנחנו מקיימים את המצוות השמחות של חג הסוכות. בעצם השבע מצוות האלה חופפים פחות או יותר את כל המסכת שלפנינו. שני הפרקים הראשונים במסכת סוכה עוסקים במצוות סוכה, כאשר הפרק הראשון עוסק בהלכות בניית והקמת הסוכה, והפרק השני עוסק בהלכות ישיבה בסוכה. לאחר מכן יש את מצוות ארבעת המינים, שהדינים שלהם מפורטים בפרק השלישי. אחר כך יש לנו את הפרק הרביעי והחמישי, שבהם מפורטים שאר המצוות, קורבנות המיוחדות שהיו בחג הסוכות, שמחת בית השואבה, ניסוך המים, כל המצוות הנוספות שיש לנו בחג הנפלא הזה, מצוות השמחה שיש בחג הסוכות. כמובן, הפרק שלפנינו, הפרק הראשון, עוסק בדיני הקמת הסוכה, איזה סוכה נחשבת סוכה כשרה. והמשנה הראשונה מפרטת, דבר ראשון, את הגובה של הסוכה. מה זה הכוונה של המילה סוכה? כותב כאן רשי על שם הסכך. בלשון דבר שמסכך. זאת אומרת, עיקר הסוכה זה הסכך. עכשיו אנחנו ניתן את עיקר הדעת, באיזה גובה הסכך צריך להיות, ממה הסכך אמור להיות עשוי, על מה הסכך עומד, הדינים של הסכך. מה הגובה שהסכך צריך להיות. אז אומרת המשנה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה. כל אמה היא 6 טפחים. כל טפח הוא בערך 8 סנטימטר, או 9 ומשהו סנטימטר, 9.5 פלוס מינוס סנטימטר. יש בזה כמה דעות בין הפוסקים. אז סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, זאת אומרת, מהרצפה עד הסכך יש יותר מ-20 אמה, הסוכה הזאת פסולה. וככה ההלכה. ודעתו של רבי יהודה, שהוא חולק על התנא הראשון של המשנה, והדעה שלו היא לא נפסקת להלכה, הוא מכשיר סוכה כזאת, גם אם היא גבוהה למעלה מ-20 אמה. זה לגבי מה הגובה הכי גבוה שהסוכה יכולה להיות, עד 20 אמה. מה הגובה הכי נמוך שהסוכה יכולה להיות? עד 10 טפחים. זאת אומרת, הכי פחות זה גובה 10 טפחים, לא פחות מ-10 טפחים. ולכן סוכה שאינה גבוהה, והסכך שלה נמצא למטה מ-10 טפחים, אז הסוכה תהיה פסולה. זה לגבי גובה הסוכה. פה עוברים לדפנות של הסוכה. כמה דפנות הסוכה צריכה שיהיה לה? צריכים 3 דפנות. וסוכה שאין לה 3 דפנות, היא פסולה. כמה כמות של סכך צריך לשים? אחד אין לו הרבה סכך. אז הוא שם, יש קצת חורים בסכך, לא הכל לגמרי סגור, האם הסוכה כשרה או פסולה, מביאה משנה כלל, ושחמתה מרובה מצילתה, זאת אומרת, חמתה זה מלשון שמש, צילתה זה כמובן צל, אם יותר מקום רואים את השמש, דיין יותר פרוץ, מאשר המקום שהוא צל, שחמתה מרובה מצילתה, שיש יותר מקום פרוץ בסכך, שאין בו סכך, מאשר המקום שיש כן סכך, לאנשים יש פתוח יותר מחצי, דיין יש יותר מקום, יותר פתוח בסכך מאשר סגור בסכך, יותר מאשר המקום המסוכך, הסוכה הזאת תהיה פסולה. צריך שיהיה רוב סכך. הפסק, הלכה שהמשנה מכריעה בעניין הסוכה שהיא לא נעשתה כדין, זה שהסוכה מיד פסולה אם היא לא נעשתה כדת וכדין. אם היא גבוהה מדי, נמוכה מדי, אין לה מספיק דפנות, או שאין מספיק סכך. יש מסכת נוספת, שגם כן מדברת על גובה, שאם יש גובה גבוה מדי, אז זה לא בסדר, ומאוד מעניין ששם לא משתמשים בלשון פסולה. איזה מסכת? מדובר במסכת עירובין. מסכת עירובין עוסקים במקום שנקרא מבוי. מה הכוונה מבוי? בשבת יש איסור לעשות מלאכה. כל העושה בו מלאכה, מות יומת. אסור לעשות מלאכה בשבת. מה הכוונה מלאכה? אז התורה מלמדת אותנו, וכמו שחכמים דרשו במסכת שבת, שיש 39 מלאכות שאסורות בשבת. כמו שזה מפורט, מסכת שבת, דף ע"ג, אחת המלאכות האחרונה מביניהם נקראת מלאכת הוצאה. אסור לאדם להוציא מרשות היחיד, חפץ מרשות היחיד, ולהניח אותו ברשות הרבים. כמו כן, להפך. אסור לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים ולהניח אותו ברשות היחיד. לא נרחיב מדי בהגדרות מה זה רשות היחיד ומה זה רשות הרבים, רק נגיד באופן כללי, רשות הרבים זה מקום שהרבים עוברים בו, זה מקום רחב מאוד, שהרבה אנשים בדרך כלל הולכים שם, בלי מחיצות בדרך כלל. לעומת זאת, רשות היחיד זה מקום מוקף מחיצות מסביב, לפחות 3 מחיצות. יש מקרים מסוימים שאדם הולך ברשות הרבים ברחוב המרכזי, והנה, כדי להיכנס לבית, הבית הוא לא ממש על רשות הרבים, נכנסים איזושהי סמטה, צרה. הרבה מהמקרים הסמטה הזאת נקראת בשם מבוי. איך הסמטה תיקרא בשם מבוי? אם יש לה את הכללים הבאים. אתה נכנס לתוך הסמטה, בצד ימין יש קיר. בצד שמאל יש קיר. לפנים גם כן יש קיר. ובקירות ישנם דלתות. ומהדלתות האלה נכנסים לתוך חצר, לתוך החצרות, אחרי אתה נכנס לתוך החצר, בחצר יש כמה דירות, כמה בתים, ואז נכנסים לתוך הבית. אז יוצא בעצם שהמבוי הוא רשות היחיד מדין תורה. ולכן צריך להיות מותר לטלטל בתוך רשות היחיד. נגיד עוד נקודה. דבר נוסף שיש במלאכת תוצאה, שאסור לטלטל חפץ גם ברשות הרבים עצמו. אסור לי לקחת חפץ, להרים אותו ברשות הרבים, ולקחת אותו במשך 400 ולהניח אותו אחרי 400. זה גם נכלל במלאכת תוצאה. זה קיבלו חכמים בהלכה למשה מסיני. עכשיו, אם זה רשות היחיד, כמובן מותר כן לטלטל. אתה מותר לו בבית שלו לטלטל איזה מרחק שהוא בוחר, אין הגבלה בזה. ברשות הרבים אסור לטלטל יותר מ-400, זה הכלל. היום אנחנו פחות מוצאים את זה, כי כמעט אין לנו מקומות שהם רשות הרבים, כי הרבנים תמיד דואגים שהמקומות המרכזיים בעיר יגדרו אותם, או שעושים חוטים מסביב לעיר, כדי שזה יחשב כאילו זה מחיצות, לא ניכנס כרגע לכל הכללים. אז פחות אנחנו מכירים את המושג הזה. אבל על כל פנים, במקום שהוא רשות הרבים מעיקר דין תורה, והוא עומד בכל התנאים להיות רשות הרבים, אסור לטלטל בו חפץ יותר מבערך 2 מטר. אסור לעקור אותו ברשות הרבים, לטלטל אותו ולהניח אותו אחרי 400, אחרי בערך 2 מטר. אבל ברשות היחיד אין שום הגבלה כזאת. אתה יכול לטלטל כמה שאתה רוצה. עכשיו, המבוי שעליו אנחנו דיברנו, שנכנסים לסמטה כזאת מרשות הרבים, שיש בה 3 קירות, שמהקירות האלה יש פתחים שדרכם נכנסים לחצר, שבחצר יש כמה בתים, בכל חצר וחצר יש כמה בתים. המבוי עצמו, אם תשאל אותי מעיקר דין תורה, הוא נחשב רשות היחיד. למה? כי הוא מקום מוקף ב3 מחיצות, וזה מספיק כדי שהוא יחשב רשות היחיד. חכמים תקנו שהוא יחשב כמו רשות הרבים מדרבנן, שיהיה אסור לטלטל בו 400. למה? כי הוא מקום שהרבה אנשים עוברים וחוזרים בו, הולכים וחוזרים בו. זה מקום מאוד מאוד מרכזי. אנשים יוצאים מכל הבתים לחצרות, ומכל החצרות אל המבוי הזה, ואז המבוי הזה הופך להיות מקום מאוד מאוד סואן, מקום שהרבה אנשים עוברים, הולכים, חוזרים בו. זה נראה כמו רשות הרבים. עכשיו, מה הבעיה? אנשים יבואו ויטלטלו חפץ מהמבוי לרשות הרבים האמיתית. כי הם לא יקלטו שהמבוי זה רשות היחיד, והרשות הרבים זה רשות הרבים. לכן תקנו חכמים שאסור לטלטל במבוי. אלא אם כן, בצד הרביעי שהוא פתוח, בכניסה למבוי, עושים איזשהו סימן היכר. אחד הסימנים זה מה שנקרא קורה. עולים על גבי סולם אל ראש הקיר של המבוי, של הכניסה למבוי, מניחים קורה ארוכה מעל הפתח, מין משקוף כזה, צד אחד של הקורה נמצא בצד אחד של על הקיר הימני נאמר של המבוי, והצד השני של הקורה על הקיר השמאלי של המבוי, ככה מלמעלה. ואז הופך להיות הכניסה למבוי מין צורה של פתח כזאת, כמו צורה של חטא, כי יש לנו את 2 הקירות בצד ימין ובצד שמאל, ומלמעלה יש את הגג, הקורה ששמנו. הקורה הזאת הופכת את המבוי לרשות היחיד גם מדרבנן, ואז אפשר לטלטל שם בלי הגבלה. הקורה צריכה להיות עד גובה של 20 אמה לפי דעת התנא הראשון במשנה במסכת עירובין. אבל אם זה למעלה מ-20 אמה, אז אם היינו משתמשים בנוסח של המשנה שלנו, היינו אומרים פסולה. כמו שהמשנה אומרת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. אז מבוי שהוא גבוה, תנא נתן, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, היה צריך להיות כתוב פסולה. ומה כתוב? ימעט. כנראה ששמת את הקורה מדי גבוה. באיזושהי צורה תנמיך את, את הקורה שתהיה בתוך גובה של 20 אמה. רבי יהודה, כמו שאצלנו, הוא סובר שסוכה יכולה להיות גבוהה למעלה מ-20 אמה, גם לעניין מבוי הוא סובר שאינו צריך למעט, לא צריך להנמיך, מכיוון שלפי דעתו אפשר לשים גם את המבוי למעלה את הקורה גם למעלה מ-20 אמה. מה שאותנו תופס זה ההבדל בפסק. כשאתה מדבר על סוכה שהיא גבוהה מעל 20 אמה, מה אתה מיד אומר? היא פסולה. למה אתה לא אומר תמעט את הסכך? כשאתה מדבר על מבוי, מה אתה אומר? ימעט את הקורה, את הגובה של הקורה. למה אתה לא אומר שהקורה הזאת פסולה? מה ישנה? למה זה שונה? למה גבי סוכה דתנה היא פסולה? ומה ישנה לגבי מבוי דתנה תקנת? כתוב למעט את הגובה של הקורה. תרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון. למה הסוכה פסולה? למה סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה? למה? מי קבע את הגובה הזה? אז עוד מעט אנחנו נראה שלוש דעות מאיפה המקור לזה. אבל המחנה המשותף של כל שלוש הדעות, שהגובה הזה נקבע מדיוקים בפסוקים של התורה. זאת אומרת, התורה קובעת את הגובה. אחרי שהתורה כבר קבעה את הגובה, אתה יכול להגיד, שמה, אם זה מעל הגובה הזה, סוכה כבר פסולה, כי זה לא לפי התקנה של התורה. סוכה שהיא דאורייתא, תני פסולה, היא פסולה מהתורה. אבל מבוי, מי אמר לך שצריך לשים קורה בכלל בתוך 20 אמה? אני עכשיו פותח מסכת העירובין ומתחיל ללמוד. מתחילים ללמד אותי בכלל מה זה מבוי, ומה עושים כדי שיהיה אפשר לטלטל במבוי הזה. ישר אתה אומר לי, שאם שמתי את הקורה מעל 20 אמה סוכה, המבוי פסול? אני בכלל לא ידעתי שצריך לשים קורה. אתה עכשיו מלמד אותי שצריך לשים קורה. ושמתי את הקורה גבוה, אז מה אתה אומר לי פסולה? תגיד לי איך לעשות. לכן המשנה מלמדת. שמת גבוה מדי, ימעט, היא לא תגיד לך פסולה, כי עכשיו אנחנו בסך הכל באים לקבוע את הכללים. כי זה בסך הכל תקנה דרבנן. מכיוון שמבוי דרבנן, מה תגיד פסולה? מה פסולה? תלמד אותי. אתה עכשיו קובע את הדברים האלה, עכשיו אתה קובע דברים חדשים, אז תלמד איך עושים את הדברים החדשים האלה. לכן תני תקנת, לכן מביאים את התקנה. מה כן צריך לעשות? כי אתה עכשיו צריך ללמד אותנו מה לעשות. זאת אומרת, כשאתה מדבר פה על... אחרי שכבר התורה כתבה את כל דיני התורה, אתה רק רוצה לדעת מה כשר, מה פסול. זאת אומרת, זה כשר, זה פסול. אבל כשאתה בא עכשיו לתקן תקנה חדשה, אתה לא יכול להגיד, לא, זה פסול, מה זה פסול? עכשיו אתה בא לתקן את זה. אז תגיד לי מה כן לעשות. תגיד לי מה עושים, מה לא עושים. תלמד אותי. לכן לא שייך להגיד כאן פסולה. זה תירוץ אחד. והיא בעתה, מה? תירוץ שני. אל תשכח שפה במסכת סוכה, לא מדברים רק על מקרה אחד. יש כאן שורה של מקרים. כמה הסוכה צריכה להיות גבוהה, מה הגובה הכי נמוך, כמה דפנות צריך, כמה סכך צריך. אתה לא יכול לכתוב על כל דבר ודבר את התקנה שלו, זה כבר ירבה לך את האורך של המשנה. והכלל הוא שהחכמים דיברו בלשון הכי קצרה שרק יכלו. לכן, גבי... נתרץ את הגמרא והיא בעתיה. באמת גם בדאורייתא נמי תני תקנת. גם כשאתה בא ללמד... דברי תורה שנלמדו מדאורייתא, מהתורה, אתה לא חייב לכתוב פסולה, תלמד אותי איך כן לעשות. היה צריך לכתוב באמת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, ימעט את הסכך, שיהיה פחות מגובה של 20 אמה. למה לא כתוב ימעט? הסיבה היא, מי הוא? סוכה דנפישין מילי, יש בה הרבה דינים פה במשנה שלנו. כמו שאמרנו, גבוה מדי פסול, נמוך מדי פסול, כמה, אם יש מדי מעט דפנות פסולה, מדי מעט סכך פסולה, יש פה הרבה דינים. אם תצטרך לכתוב על כל אחד מהם את התקנה שלו, זה יתרבה מאוד הרבה, כי לגבי גובה תגיד ימעט, לגבי נמוך תגיד יגביע, לגבי דפנות יוסיף דפנות, לגבי סכך יוסיף סכך, המשנה הופכת להיות ארוכה מדי. לכם פסיק ותעני פסולה, פסק בכל ההלכות וכתב בפעם אחת, הסוכה פסולה אם היא לא נעשתה כדין. אם היא נעשתה גבוהה מדי, נמוכה מדי, בלי מספיק דפנות, בלי מספיק סכך, הסוכה פסולה. קודם מילה אחת בשביל כל ההלכות. אבל מבוי, אתה מדבר רק על הגובה במשנה שם. זה לא נפיש מילי, אין שם הרבה דינים. לכן, תעני תקנת, אתה באותה מילה, במקום לכתוב פסולה, כותב ימעט. וזה כבר על כל הדין. אין פה עוד פרטים שצריך לכתוב עליהם את התקנות שלהם. לכן אפשר לכתוב ימעט את התקנה. בסדר, אז העמדנו את הדיוק. למה לגבי סוכה כתוב פסולה, וגם למה לגבי מבוי כתוב את התקנה ימעט. אבל תוך כדי כבר אמרנו שסוכה היא מהתורה. זה שהגובה אסור שיהיה מעל 20 אמה, זה מהתורה. שואלת הגמרא, איפה למדנו את זה? מנען מילי. מביאה הגמרא שלוש דעות. דעה ראשונה אמר רבא. דאמר קרא אומרת התורה. למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשבת בחג הסוכות בסוכה? למען ידעו דורותיכם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם דור המדבר. אתם יודעים, אתם ראיתם שהושבתי אתכם בסוכות. יש אומרים הכוונה שהוא הושיב אותם בסוכות אמיתיות, יש אומרים שזה שהוא הושיב אותם בין ענני כבוד, שהיה להם ענן בצד דרום, ענן בצד צפון, ענן בצד מזרח, ענן בצד מערב, ענן למעלה, ענן למטה, והם היו בין העננים, הם היו ממש כמו בני מלאכים. אז העננים האלה היו פשוט נותנים להם את כל מה שהם היו צריכים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאת הנס הזה ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. לכן אני מבקש שלעולם יהיה מצוות סוכה, שישבו 7 ימים בסוכות, כדי שיזכרו שהושבתי את בני ישראל בסוכות כשהם היו ביציאת מצרים במדבר. אומר רבא, איך אני ידע? איך אדם שיושב בסוכה ישים לב בכלל שיש סכך למעלה? הרי עיקר הסוכה זה הסכך, כמו שרשי אמר. איך בן אדם ישים לב בכלל שיש סכך? כדאי שנזכור שסוכה בעצם לא חייבת להיות מבדים או מדפנות מעץ. סוכה יכולה להיות מקירות רגילות. אדם יכול לשבת אצלו בסלון, יכול להיות לו גג נפתח, הוא פותח את הגג ושם סכך. ואז הסוכה קשרה למאדרים מן המאדרים, אם הוא עושה את זה כדת וכדין. זאת אומרת, אדם, אם הסכך יהיה לו גבוה מדי, הוא אפילו לא ישים לב שהוא יושב בסוכה. העיניים שלו לא שמות לב לסכך. והקדוש ברוך הוא רוצה למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. אני רוצה שאדם ישימו לב לזה. עד 20 אמה הסוכה קשרה, למה? כי אדם יודע שהוא דבר בסוכה, הוא שם לב, הוא רואה את הסכך. למעלה מ-20 אמה, כבר אדם לא שם לב לסכך, כי זה מדי גבוה לו, העין שלו כבר לא מגיע עד לגובה הזה, בצורה רגילה, הוא צריך להרים את הראש בשביל לשים לב לזה. אין אדם יודע שהוא דבר בסוכה, הוא לא שם לב. משום דלא שאלת בי אינה, העין לא שולטת כי זה נמצא כל כך גבוה, והקדוש ברוך הוא רוצה שכשנשב בסוכה נרגיש ונזכור שהוא יושב את בני ישראל בסוכות שהם יצאו מארץ מצרים. יש שתי דעות אחרות, שזה רבי זיירא ורבא, שהם לא קיבלו את הטעם הזה. תכף הגמרא תסביר, מכיוון שלפי דעתם, מה שהפסוק פה אומר, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, זה לא הכוונה שכשהם ישבו בסוכה הם כל הזמן ישימו לב לסכך וככה הם ידעו, אלא הכוונה, אני רוצה שהם יבנו סוכות, כדי שתמיד יזכרו מהסוכות שישבתי את בני ישראל. ההוא לדורות כתיב, דיינו. תורה אומרת, אני רוצה שישבו בסוכות. הקדוש ברוך רוצה שעם ישראל ישבו בסוכה לדורות עולם. למה? כדי שתמיד יזכרו לדורות עולם שהקדוש ברוך חושב אותנו בסוכות. אבל לא שידעו באותו רגע שנמצאים בסוכה, אלא שידעו הדורות הבאים שהקדוש ברוך חושב אותנו בסוכה. זה הבדל מאוד גדול אם אתה אומר, למען ידעו, הכוונה תוך כדי שהם יושבים, שירגישו, שישימו לב שהם נמצאים בסוכה. שככה למד רבא, לעומת עוד שאר החכמים דורשים למען ידעו פירוש אחר, למען ידעו דורותיכם, לא למען ידעו כשהם בסוכה שהם יושבים בסוכה, אלא למען ידעו הדורות הבאים, על ידי שיבנו סוכה, על ידי שיצאו מהבית הקבוע שלהם למקום אחר, הם יזכרו מזה כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. יש לדעת שאתה בסוכה ויש שהדורות הבאים ידעו. זה שני פירושים, ולכן רבי זיירא מביא מקור אחר לזה, שהסוכה אסור לה להיות גבוהה למעלה מ-20 אמה. הוא אמר מאחה. זה פסוק בישעיהו. אומרת התורה, פשטות הפסוק הזה נאמר לימות המשיח, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, דיינו שלא יהיה להם מדי חם, ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. זה המשך הפסוק. אז שאר החכמים לא דרשו מהפסוק הזה שהסוכה אסור להיות גבוהה למעלה מ-20 אמה, כי הם דורשים שהפסוק הזה נאמר לימות המשיח, איך שקדוש ברוך הוא הולך לתת לנו דברים נפלאים אז, שיהיה לנו שמירה מיוחדת, יהיה לנו צל מיוחד. אבל רבי זיירא דורש שהפסוק הזה נאמר על מצוות סוכה רגילה. הסוכה צריכה להיות לצל. עכשיו, אם יש לך סוכה של 4 אמות על 4 אמות, והגובה הוא למעלה מ-20 אמה, אם היית מוריד את הדפנות ביום, היית רואה שהצל של הסכך שלמעלה לא עושה צל איפה שאתה יושב, אלא הצל הולך אחר, הצידה. אתה לא יושב בכלל בצל של הסוכה. אתה תראה, אם לא היה דפנות והיית רואה לאן הצל נוטה, היית רואה, כמו שמאדם עומד, אז איפה הצל שלו הולך הצידה. אז ככה גם, אתה תראה על הצל כמו מין 4 עמודים כאלה, והסכך נמצא שם, כאילו 4 עמודים עקומים והסכך שם. איפה שאתה יושב, אין צל מהסוכה. כי זה בעצם יוצא 400 על 400, שזה בערך 2 מטר על 2 מטר, בגובה של 20 אמה, בערך 10 מטר, אפילו יותר מזה. הסכך כבר לא עושה צל עלי למטה, הצל הוא בכלל במקום אחר, הוא מחוץ לסוכה. אחד שעדיין לא מצליח לתפוס, יש היום ציורים, יש מה שנקרא פירוש חי על מסכת סוכה, בכלל מומלץ זה כל אחד שלומד מסכת סוכה, אם לפעמים הוא לא תופס את ההמחשה, את הדוגמה, יש את ספר פירוש חי על מסכת סוכה, כדאי מאוד שאדם יהיה לו תחת ידו כזה ספר, יש היום גם ספרים עוד יותר עם תמונות תלת מימדיות, מאוד מאוד משוכללות, מכל מיני הוצאות, יש הוצאת עוז והדר, הוציאו חיבור שנקרא ההוד והאדר, יש מכל הלשון, יש ספרים מיוחדים שיש בהם גם כן המחשות מאוד מאוד שווי עיניים, לראות, להבין בצורה ברורה על מה מדובר. יש גם כן ממאורות הדף היומי, הוציאו גם כן כל מיני תמונות, אפשר להבין דרכם. אבל הרעיון הוא כל אחד שיראה באחת ההמחשות, או שהוא יכול להבין, לתפוס את הנקודה מעצמו, שברגע שהגובה של הסוכה הוא גבוה מדי, הצל לא נמצא למטה, הצל בורח, בעצם הצל נמצא במקום אחר בצד הסוכה, ולא במקום שיושבי הסוכה יושבים. כמובן שאנחנו צריכים לשבת בצל סוכה, צריך שהסוכה תהיה עד 20 ממה, שהסכך יהיה עד גובה של 20 ממה, כדי שיהיה לפחות חלק מהצל בתוך הסוכה. עד 20 ממה אדם יודע, יושב בצל סוכה, אבל למעלה מ-20 ממה, אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות. הוא יושב בצל של הדפנות של הסוכה, כי אם היית מוריד את הדפנות, לא היה פה צל בתוך הסוכה. הצל של הסכך בכלל נמצא במקום אחר. לכן הסוכה פסולה. אמר לאביי, אם לפי דעתך צריך לשבת דווקא בצל של הסכך ולא בצל של הדפנות, אלא מעטה. האדם העושה סוכתו במקום מוצל, מקום שאין בו, לא מגיע לשם שמש. למשל במנהטן, ליד גורדי שחקים, עושה סוכה למטה, לא מגיע שם צל. למה? כי הכל מסביב מגדלים, ורוב הזמן המקום מוצל מעצמו. בגלל הגובה של המגדלים שמסתירים את השמש. או שבכל סיבה, יש ערים גבוהות, ערים גבוהים, מסתירים את האור של השמש, אז תמיד יש שם צל. גם אם תבנה סוכה, אתה לא תשב בצל של הסוכה, אתה יושב בצל של הערים. זה מה שהוא שואל אותו. אלא מעטה, לפי דעתך, שאדם צריך לשבת בחג הסוכות בצל של הסכך של הסוכה, העושה סוכתו באשתרות קרניים, שזה מקום שיש שם הערים גבוהות, או גבוהים, ויש עמק ביניהם, שם אין צל, אין שם שמש אף פעם, יש שם צל מההרים. מה תגיד, שאי אפשר לבנות שם סוכה? זה לא אבי סוכה, כי הוא לא יושב בצל של הסוכה, אלא בצל של ההרים? ודאי שלא. אמר לי, אדם לו רבי זיירה, יש הבדל בין סוכה גבוהה לבין אדם שבונה סוכה במקום שיש בו צל. הטעם, אחד שעושה סוכה במקום של צל, דל השטרות קרניים. אם היית מסיר את הדברים הצדדיים, עדיין את הערים האלה, היית מוריד אותם, עוקר את הערים האלה הצידה. אז הסכך, הסוכה מצד עצמה, יש בה סכך בגובה טוב. זאת אומרת, הסוכה מצד עצמה תקינה. זה שהיא עומד במקום מוצל, זה לא קשור. כמו שבלילה, שאין שמש, אז בסדר, מה תגיד הצל של הסכך לא נקרא שאדם יושב בצל של הסכך? לא קשור. ברגע שהסוכה מצידה, אם היא הייתה במקום שיש בו שמש, היא הייתה עושה צל, אז הסוכה עצמה קשרה. זה שכרגע אני יושב בצל של הערים, זה לא פוסל את הסוכה. הכה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 ממה היא פסולה, למה? כי דל דפנות, אם תוריד את הדפנות לקצל סוכה, לא יהיה בתוך הסוכה צל מהסכך. מכיוון שהוא כל כך גבוה למעלה מ-20 ממה, הוא לא משכך בתוך הסוכה עצמה, אלא הוא משכך, הוא עושה צל במקום אחר, לכן אין לזה שם של סכך. מקור שלישי לאיסור שהסכך יהיה למעלה מ-20 אמה. ורבה אמר, תורה אומר, מהפסוק הזה, התורה אומרת, בסוכות תשבו, כמה זמן? רק 7 ימים. אמרה תורה, כל 7 הימים, צא מדירת קבע ושב בדירה ארעי, דירה שמיועדת סך הכל ל-7 ימים, לא לדירת קבע. סוכה שהגובה שלה הוא עד 20 אמה, עוד אפשר לבנות אותה בצורה ארעית. אדם עושה דירתו דירת ארעי. מחיצות קלות, היא קשרה. אבל סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, זה כבר כל כך גבוה, שאם תעשה את המחיצות ארעיות, הסוכה תיפול ברגע. אין אדם עושה דירתו דירת ארעי, אלא דירת קבע. הוא חייב לעשות את הדפנות, דפנות חזקות, שיחזיקו מעמד גובה כזה, שלא יפלו. האם כן, מכיוון שזה לא דירת ארעי, לכן היא פסולה. למה שאר החכמים לא הסכימו עם הלימוד הזה של רבא? בגלל שהיה קשה להם את הקושי עכשיו הבא עם הקשה. אמר לי אביי, אלא מעטה. מה אתה סובר? שאסור לבנות סוכה שהיא מסוגלת להחזיק מעמד יותר משבעה ימים, או בכל אופן, באופן קבוע? אם אדם עשה סוכה חזקה מאוד, ממחיצות של ברזל, וסיכך על גבם. או במילים אחרות, אדם עושה בסלון שלו גג נפתח והוא שם סכך שם. הדפנות שלו זה דפנות שיכולים להחזיק עד ימות המשיח ועד בכלל וגם אחר כך. יכולים להחזיק מאות שנים. אולי אפילו אלפי שנים. מה תגיד? שבכיוון שהדפנות כל כך חזקות ולדירת קבע, הסוכה תהיה פסולה? בוודאי שהיא תהיה קשרה. אמר לי, אז רב הענה לאביי, גם לפי דעתי מותר לבנות דירת קבע ולעשות אותה כסוכה. אבל צריכה להיות לך אפשרות לפחות שהדירה תהיה דירת הרי. הכיקה אמינה לך. התורה רוצה לתת לך את השיעור של הגובה של הסוכה. עד 20 אמה, סוכה בגובה כזה, דאדם עושה דירתו דירת הרי. אפשר לבנות אותה הרעית. גם כי עבד לדירת קבע זה לא פוסל, גם אם הוא למעשה בונה אותה מחיצות של ברזל. נמי נפיק, הוא יצא ידי חובת סוכה. ברגע שהוא עושה סוכה למעלה מ-20 אמה, הוא חייב לעשות אותה דירת קבע. דאדם, בכזה גובה, עושה דירתו דירת קבע בדרך כלל, כדי שזה לא ייפול להדפנות. גם כי עביד לדירת הרי, גם אם הוא יבנה בגובה גבוה, אבל דירת הרי, נמי לא נפיק, הוא לא יצא בזה ידי חובת סוכה, כי התורה אומרת לך גובה. עד גובה של 20 אמה אפשר לבנות דירת הרי, מעל גובה של 20 אמה בדרך כלל צריך לבנות דירת קבע. לכן כשתורה אומרת שסוכה צריכה להיות מיועדת לשבעה ימים, היא רוצה שתבנה סוכה כזאת, שהסוכה הזאת תהיה עד גובה של 20 אמה, שבדרך כלל בונים אותה דירת הרי. תבנו אותה קבע אין בעיה, אבל שזה יהיה גובה כזה שבדרך כלל בונים אותו בהרי. אבל אם זה יהיה גובה יותר מזה, שבדרך כלל בונים אותו כדירת קבע, גם אם תעשה אותה הרי, מכיוון שבדרך כלל אמורים לבנות אותו כקבע כדי שהמחיצות לא ייפלו, וגובה כזה הם צריכים להיות בנויות חזק כדי שהם לא ייפלו, אז גם אם תעשה את זה הרי, כבר הסוכה תהיה פסולה, כי התורה באה ללמד אותנו בפסוק הזה של שבעת ימים את הגובה של הסוכה, שהוא צריך להיות רק עד 20 אמה ולא יותר. אומרת הגמרא כמו שביארנו, הסיבה שכול הוא כרבא לא אמרי, רבי זירא ורבא, הסיבה שהם לא למדו שהמקור שהסוכה צריכה להיות עד גובה של 20 אמה ולא יותר, זה מהפסוק שהביא רבא, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות תושבתי את בני ישראל, שרבא דרש שכשאדם בסוכה הוא צריך לדעת שהוא יושב מתחת לסכך, הוא צריך שיהיה בטווח ראייה שלו הסכך, ואם זה מעל 20 אמה זה לא בטווח ראייה שלו. כי לפי דעתם, למען ידעו דורותיכם, ההוא לא נאמר שכשאדם בסוכה הוא צריך כל הזמן שהעיניים שלו בטווח של הראייה שלו יהיה הסכך. אלא למען ידעו דורותיכם, שלדורות עולם אנשים יזכרו שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות. הידיעה לדורות היא. וזה לא נאמר שאדם כשיושב בסוכה הוא צריך לשים לב שבטווח הראייה שלו יהיה הסכך. הסיבה למה כולם לא אמרו את המקור של וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, פסוק בישעיהו, שרואים מפה שצריך לשבת בצל של הסוכה, ואם הסכך נמצא גבוה מדי, אז הסכך לא עושה צל למטה, לא עושה צל בצד, כמו רבי זירא. רבא ורבא נמי לא אמרו כרבי זירא. הסיבה היא, כי לפי דעתם הפסוק הזה, ההוא, מה שכתוב וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, כמו שאמרנו, לימות המשיח הוא דכתיב. זה נאמר על הנבואה שתהיה באחרית הימים, בזמנו של מלך המשיח, שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא יעשה להם סוכות מיוחדות לצל. אבל זה לא אומר שהסוכה שאנחנו בונים בחג הסוכות צריכה להיות לצל. למה בכל זאת רבי זירא כן הביא מהפסוק הזה ראיה למצוות סוכה? רבי זירא, אם כן, אם הפסוק מדבר על הסוכות שיהיו לימות המשיח, למה קרא וחופה תהיה לצל יומם? שזה, הם ישבו כל אחד בחופה מיוחדת. למה כתוב לשון סוכה? מהי וסוכה תהיה לצל יומם? שם התמינה, תרתי. הפסוק הזה מלמד אותנו שני דברים. קודם כל, שהסוכות לימות המשיח עשויות לצל. ודבר נוסף, ששם של סוכה זה דווקא אם אדם יושב בצל של הסכך של הסוכה הזאת. ולכן, ברגע שאדם יושב בסוכה, שהסכך הוא מעל 20 אמה, הוא לא יושב בצל של הסוכה, אז בעצם הוא לא יושב בסוכה. היה לנו מקור שלישי. כתוב שלשבת בסוכה שבעת ימים. רואים פה שהסוכה צריכה להיות ארעית ולא קבועה. למה לא אמרו כולם כמו דבריו של רבא? למה רבא ורבי זרע לא הביאו את המקור הזה? כי רבא נמי לא אמרי, משום קושי עד אביי. שאביי שאל את רבא, אם כן, שהתורה אומרת שהסוכה צריכה להיות מיועדת רק לשבעה ימים, והיא צריכה להיות דירת ארעי, ואם הוא יעשה אותה מעל 20 אמה, היא תהיה דירת קבע, ואז לכן הסוכה לא תהיה פסולה. אם כן, כל אחד שיעשה דירת קבע, הסוכה צריכה להיות פסולה. אנחנו הרי יודעים שגם סוכה ממחיצות של ברזל קשרה. אז לכן הם לא הסכימו שהפסוק הזה בא ללמד על הגובה של הסוכה. יש אמרה של רב, כשרב אומר שאם הדפנות הם עד הגובה של הסכך, אז הסוכה יכולה להיות למעלה מ-20 אמה. ככה הוא אומר. אז מברר את הגמרא כמן אז לה, כמו מי מבין שלוש הדעות שהבאנו, את הסיבה למה הסוכה צריכה להיות בגובה של עד 20 אמה, כמו מי נאמרה האמרה הזאת. אז להד אמר רבי יושי, אמר בשם רב, שכל המחלוקת, האם הסוכה יכולה להיות רק עד גובה של 20 אמה, או שיכולה להיות יותר מ-20 אמה, בין רבנן לבין רבי יהודה, כל הוויכוח שלהם זה רק בשאין דפנות מגיעות לסכך. כשיש דפנות, מעל הדפנות יש מין כאלה עמודים דקים, ועל העמודים יש את הסכך. זאת אומרת שבין הסכך לבין הדפנות, יש חלונות כאלה, שמפסיקים בין הסכך לבין הדפנות. אז יש ויכוח, כשהסכך הוא מעל 20 אמה, אם זה פסול או לא. אבל דפנות מגיעות לסכך, אם הדופן היא עד הסכך, דיינו אם שמים את הסכך על הדפנות עצמם, כמו שרוב האנשים עושים היום. אז אם כן, אפילו למעלה מ-20 אמה, גם התנא הראשון במשנה יודע שהסוכה תהיה קשרה. כמו מן, כמו איזה דעה נאמרה האמרה הזאת, כמו דעתו של רבא. דאמר, מה הסיבה שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה? משום דלושלת בי אינה, כי זה לא בטווח הראייה של העין, כשזה כל כך גבוה. והתורה אומרת, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות ישבת את בני ישראל. כשבאדם בסוכה הוא צריך לשים לב לסכך. אז אם כן, וכיוון דפנות מגיעות לסכך, ברגע שהסכך נמצא על הדפנות עצמה ממש, בלי הפסק בין הסכך לבין הדפנות, משלט שלטה בי אינה. העין כן מגיעה עד לסכך, גם אם זה מאוד גבוה. הטבע של העין, כשיש לה דופן, העין, הטווח של הראייה של העין עולה כאילו עם הדופן, והוא מגיע עד לסכך. בדרך כלל הוא כן שם לב לסכך. למשל, אדם נמצא באולם גדול, אפילו מעל גובה של 20 אמה, מעל 10 מטר. אבל יש קירות עד התקרה, הוא כאילו העין שלו נתפסת גם כן לתקרה. אבל ברגע שיש בין הקירות לתקרה, יש איזשהו רווח, אז כאילו ברווח הזה העין ככה מופסקת, ואז אין את הרצף של הראייה עד התקרה, לא, זה כאילו עוצר את העין שלא לא יגיע עד לתקרה, עד הסכך. לכן לא שמים לב, זה טבע של העין, ככה קיבלו חכמים. יש עוד אמרה של רב, שרב אומר גם התנא הראשון במשנה וגם רבי יהודה שנחלקו, התווכחו, האם סוכה למעלה מ-20 אמה כשרה או לא, הם מודים שאם הסוכה היא ברוחב יותר מ-400 על 400, אז היא כבר יכולה להיות גבוהה למעלה מ-20 אמה, גם לפי דעת התנא הראשון. אומרת הגמרא, כמן אז לעד אמר רב הונא אמר בשם רב את האמרה הזאת, שכל המחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה, אם סוכה מעל 20 אמה פסולה או כשרה, זה דווקא בסוכה מצומצמת, שהיא בדיוק 400 על 400. ושאין בה אלא 400 על 400, אבל אם היא רחבה יותר, שיש בה יותר מ-400 על 400, אפילו אם היא גבוהה למעלה מ-20 אמה, הסוכה תהיה קשרה. כמן, כמו מי מבין שלוש המקורות שהבאנו לסיבה, למה לפי התנא הראשון, סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה, נאמרו הדברים האלה של רב. אומרת הגמרא פשוט, כרבי זרע. כמן כרבי זרע, דאמר שהסיבה למה סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה, זה מכיוון שהצל של הסכך לא מגיע לתוך הסוכה. כל זה דווקא מדובר, כן, אמר משום צל הוא, כל זה מדובר דווקא כשהסוכה היא ממש 400 על 400, אבל וכיוון דרוויחה, אם הסוכה היא יותר מרווחת, אז הסכך נגיד, באמת מה שנמצא פה מעלינו, לא מסכך עלינו. אבל, אם נאמר, אנחנו נשב, אם הסוכה נאמר רחבה 10 מטרים, 10 מטרים, אני יושב בצד מזרח, והצל, מגיע אליי הצל של הסכך שנמצא בצד מערב. כאילו, אמנם הוא לא מעיל למטה בצד מערב, אבל מכיוון שהסוכה היא מספיק גדולה, אז במקום שהצל של הסכך יצא מחוץ לסוכה, הוא נשאר בתוך הסוכה, רק במקום בפינה הזאת, הוא עושה את הצל בפינה אחרת. כמו שהטבע שאפשר באמת לראות בפועל, שבדרך כלל הצל לא נמצא ממש מתחת. זאת אומרת, כשיש שמש ועושה צל על איזה גג, הצל לא ממש מתחת לגג, אלא הוא בדרך כלל עושה, מכיוון שהשמש זורחת בזווית, אז עושה את הצל בכיוון השני. למשל, כששמש זורחת בצד מערב, אז היא עושה צל לכיוון מזרח. אז כל מה שהיא עושה צל, הצל הוא לכיוון מזרח. אז אם כן, כשאדם יושב בצד מזרח של הסוכה שלו, אז הוא מקבל את הצל מהסכך של צד מערב. ואז זה בסדר, הוא יושב בצל של הסוכה. אז כל הבעיה היא רק שסוכה מדי קטנה, אז הצל של צד, נאמר, מזרח, מגיע אמנם לצד מערב, אבל מחוץ לסוכה. מי שיש לו תמונות המחשה, יבין על מה אני מתכוון. לכן ברגע שהסוכה היא יותר רחבה מ-400 על 400, כולם מודים שאפשר גם לעשות סוכה למעלה מ-20 אמה. ככה זה מחדש רב. עכשיו מבררת הגמרא, דין נוסף שאמרו בשם רב, שעל אותו רעיון, מה שאמרנו מקודם לגבי 400 על 400, שאם זה יותר מ-400 על 400, אז אפילו אם זה מעל 20 אמה, הסוכה תהיה קשרה לפי כל הדעות, כאן במקום 400 נאמר פה על רוחב אחר, של 7 תפחים על 7 תפחים. כמען אז לעדה אמר רב חנן בר רבא, אמר בשם רב, כל המחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה לגבי סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, היא מפסולה או לא, זה דווקא בשאין הסוכה המחזקת, אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו של האדם, שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, שזה יצא 7 תפחים על 7 תפחים. דווקא בגודל כזה של רוחב ואורך של סוכה, אז הסוכה צריכה להיות עד גובה של 20 אמה. אבל בסוכה שמחזקת יותר מכדי ראשו ורובו ושולחנו, ברוחב ובאורך, אפילו למעלה מ-20 אמה, הסוכה תהיה קשרה. כמן, כמו מי נאמרו הדברים האלה, דלוק אחד. זה לא מסתדר לפי אף אחד מהמקורות שהבאנו, למה לפי דעת הנקה מאסור שהסוכה תהיה למעלה מ-20 אמה. לפי כל ההסברים, אין הבדל אם הסוכה היא עד 7 תפחים על 7 תפחים, או שיותר מ-7 תפחים על 7 תפחים. בכל מקרה, לפי כל המקורות אמור להיות שסוכה למעלה מ-20 אמה, לפי תנקה מצליחה להיות פסולה. אז לכן זה לא מובן לפי אף אחת מהדעות. מי ששם לב, למדנו 3 מאמרים של רב. עשינו לומר, כמו מי מבין החכמים שביארו מה הסיבה שסוכה למעלה מ-20 אמה לפי התנה הראשון פסולה, הולכת האמרה של רב. אבל בכל אופן הבאנו כאן 3 אמרות של רב. רבי יושיה אומר בשם רב, כל הוויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה, אם סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה או לא, זה רק במקרה שיש רווח בין הדפנות לסכך, שהסכך לא מונח על הדפנות ממש. אבל אם הסכך מונח ממש על הדפנות, גם התנא הראשון, גם חכמים סוברים, שהסוכה תהיה קשרה למעלה מ-20 אמה. זה אמרה של רבי יושיה. אחרי זה קיבלנו את האמרה של רב הונה, שהוא אומר שכל הוויכוח הזה בסוכה מצומצמת וקטנה. אם זה 400 על 400, אז אומרים, תנא קמא, התנא הראשון, שאם זה למעלה מ-20 אמה, סוכה תהיה פסולה, אבל אם זה סוכה רחבה יותר, אז גם למעלה מ-20 אמה, גם תנא קמא יודע שזה סוכה כשרה. אחרי זה לנו אמרה דומה לזה, דבריו של רב חנן בר רבא, אומר על אותו רעיון, כל הוויכוח שתנא קמא סוברים שאם הסוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, זה רק ברגע שסוכה ממש קטנה. רק מה הכוונה קטנה לפי רב חנן בר רבא? שזה 7 תפחים על 7 תפחים. שהסוכה מחזקת רק ראשו, רובו ושולחנו של היושב בסוכה. שזה 7 תפחים על 7 תפחים. עכשיו, יכול להיות שבעצם רב הונה ורב חנן בר רבא שמעו את אותה אמרה של רב. שניהם שמעו שרב אומר שהוויכוח בין התנא הראשון במשנה לבין רבי יהודה, מה קורה בסוכה למעלה מ-20 המים, פסולה או כשרה, זה דווקא בסוכה מצומצמת וקטנה. אבל אם הסוכה גבוהה יותר מ-20, אבל אם הסוכה רחבה יותר, אם הסוכה רחבה יותר, אז גם מעל 20 המים הסוכה תהיה כשרה לפי כל הדעות. יכול להיות ששניהם שמעו את אותה אמרה. רק שיש ביניהם ויכוח, מה נקרא סוכה מצומצמת? האם 400 על 400 או 7 תפחים על 7 תפחים? זה מה שהגמרא מנסה פה כרגע לטעון. בשלמה דרבי יושיה, המאמר שלו, הוא מדבר על סוכה גדולה מאוד, רחבה מאוד. זה לא משנה הרוחב של הסוכה, לא משנה הממדים של הסוכה. כל הרעיון לפי רבי יושיע, זה שאם הסכך הוא על הדפנות ממש, יש רצף בין הדפנות לבין הסכך, אז גם אם הסוכה מעל 20 אמה, כולם יודעים שהיא תהיה קשרה. האמרה הזאת שאומר רבי יושיע בשם רב, בוודאי שזו אמרה שלא קשורה בכלל לאמרות האחרות שאמרו רבונה, ואמר, איך שקראו לו, רב חנן בר רבא. ודאי שזו אמרה בפני עצמה, שהוא שמע אותה בשם רב. ודאי פליגה דרבונה ורב חנן בר רבא. ודאי שהוא, מה פרוש פליגה, הוא חולק. הכוונה שהוא שמע אמרה אחרת. הוא לא שמע את אותה אמרה. למה דין הוא רבונה ורב חנן בר רבא, כשהם באו ואמרו את האמרה של רב, קיה וישיורה במשחה. הם אמרו, מה האורך, משחה, הכוונה האורך. הם אמרו, הביאו שיעור באורך של הסוכה, בממדים, בגודל של הסוכה, שרק אז ההגבלה של הגובה זה עד 20 אמה. אבל אם הסוכה רחבה יותר וארוכה יותר, אפשר סוכה גם בגובה מעל 20 אמה. בעצם רבי יושיע לא דיבר על סוכה קטנה, הוא דיבר על סוכה אפילו גדולה. אז לכן בוודאי שהוא שמע אמרה אחרת לגמרי. יהיו, לא קיה אפשורה במשך, הוא לא נתן, הוא לא דיבר על סוכה קטנה, הוא לא נתן שיעור לאורך. במילים אחרות, בעצם זה ברור שרבי יושיע, האמרה שהוא שמע מרב לא קשורה בכלל לאמרות האחרות שאמרו רב הונה ורב חנן בר רבא. הוא דיבר על סוכה רחבה אפילו, ארוכה, רק מה? שהוא שמע בשם רב שכל הוויכוח בין התנא הראשון במשנה לבין רבי יהודה, מה קורה לגבי סוכה מעל 20 אמה, אם פסולה או כשרה, זה דווקא כשהדפנות לא מגיעות עד לסכך. אבל אם הדפנות מגיעות עד לסכך, גם תנא קמא מסכים שאפשר סוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה. אלא, אולי נאמר שבעצם רב הונה ורב חנן בר רבא, הם ישבו באותו שיעור, הם שמעו את אותה אמרה בשם רב. הם שמעו שסוכה, מה שהוויכוח לגבי גובה של סוכה, אם מעל 20 אמה, אם שמו סכך מעל 20 אמה, היא קשרה או פסולה, זה דווקא נאמר לגבי סוכה מצומצמת, סוכה קטנה. רק מה הכוונה סוכה קטנה? יש ביניהם ויכוח אישי, בין רב הונה לבין רב חנן ברבא, מה נקרא סוכה קטנה? רק הם שמעו שהוויכוח הוא בסוכה קטנה, אבל אם הסוכה היא רחבה יותר, אז גם תנא קמא יודע שלמעלה מ-20 אמה סוכה תהיה קשרה. זה מה שהגמרא מנסה לומר. אלא רב הונא ורב חנן בר רבא, נימא בהכשר סוכה כמפלגי. כל הוויכוח שלהם, מה הממדים הקטנים ביותר שהסוכה תהיה קשרה בהם. הרוחב והאורך כמובן. דמר סבר דעתו של רב הונא, הכשר סוכה ב-400 על 400. לכן זה מה שהוא מגדיר כסוכה קטנה. אבל אם הסוכה תהיה גדולה יותר מזה, גם יכולה להיות בגובה מעל 20 אמה. ולעומת זאת מר סבר חנן בר רבא יסבור, הכשר סוכה במחזקת ראשו ורובו ושולחנו, דהיינו שבעה טפחים על שבעה טפחים, שזה המקום שיכול להיות הוא ראשו ורובו והשולחן שלו. אולי בזה פשוט הוויכוח ביניהם, אבל את אותה אמרה של רב הם שניהם שמרו. אומרת הגמרא, לא. לא חייבים לומר שהם נחלקו מה האורך והרוחב של הסוכה. אלא אפשר לבאר ככה. דכולה על מה הכשר סוכה ראשו ורובו ושולחנו כמו הלכה. יכול להיות ששניהם מודים שהממדים הכי קטנים של אורך ואורך של סוכה זה שבעה טפחים על שבעה טפחים. גם רב הונא מודה לזה אולי. רק מה? במה הם מתווכחים? ואחא באקא מפלגי, בזה הוויכוח של רב הונא ורב חנן בר רבא. דעתו של רב חנן בר רבא, דמר סבר, הוא אומר ככה את דבריו של רב. הרי יש ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, מה קורה לגבי אם שמו את הסכך מעל 20 אמה? במחזק את ראשו ורובו ושולחנו פליגי. כל הוויכוח של תנא קמא ורבי יהודה, זה כשסוכה היא רק בגודל הכי קטן שיכול להיות, מחזק את ראשו ורובו ושולחנו. אז אם הסכך הוא מעל 20 אמה, לפי תנא קמא, לפי רבנן, הסוכה תהיה פסולה. אבל אם הסוכה גדולה יותר מראשו ורובו ושולחנו, דברי הכל, שאפילו אם הסכך יהיה למעלה מ-20 אמה, הסוכה תהיה קשרה. לעומת זאת רבונה חולק, מר סבר בשם רב, שאם הסוכה היא רחבה מראשו ורובו ושולחנו עד 400, בזה פליגי. זאת אומרת, אם הרוחב של הסוכה, או שהוא 7 טפחים על 7 טפחים, או 400 על 400, בטווח הזה בין 7 טפחים על 7 טפחים לבין 400 על 400, כזה גודל של סוכה, אם הסכך הוא מעל 20 אמה, הסוכה תהיה פסולה לפי תנא קמא, לפי חכמים, ולפי רבי יהודה היא תהיה קשרה. אבל אם הרחבה, אם הסוכה הרחבה יותר מ-400 על 400, אז גם אם הסכך יהיה גבוה למעלה מ-20 אמה, דברי הכל, הסוכה תהיה קשרה. זאת אומרת, במילים אחרות, בעצם יכול להיות שגם רב הונה מודה, שהממדים הכי מצומצמים של רוחב של סוכה, זה 7 טפחים על 7 טפחים, כדי ראשו ורובו ושולחנו של האדם, הבינוני. אבל, כל הנושא הוא, ברגע שאני עושה את הסוכה קצת יותר רחבה, מעל 7 טפחים, על 7 טפחים, האם אז אני כבר יכול לעשות את הסוכה בגובה מעל 20 אמה? לפי רב חנן ברבה, כן. הלעומת זאת, לפי רב הונה, אומר, לא, יש לך עדיין עוד קצת. דיינו, גם אם זה קצת יותר משבעה טפחים, עדיין אתה לא יכול לעשות את זה מעל 20 אמה. אבל אם זה כבר יותר מ-400 על 400, אז ודאי שאתה כבר יכול לעשות את הסוכה גם שהסכך יהיה מעל 20 אמה, אפילו לפי דעת חכמים. מביאה הגמרא קושייה מברייתא, מייטיבי. אומרת הברייתא, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, לפי דעת חכמים היא תהיה פסולה. ורבי יהודה, כבר הבאנו את דעתו במשנה, שהוא מכשיר גם אם היא תהיה גבוהה עד 40-50 אמה. עכשיו, באים רבי יהודה וחכמים ומתווכחים. אמר רבי יהודה, איך אתם אומרים שסוכה למעלה מ-20 אמה פסולה? בואו נספר לכם מעשה. מעשה בילני המלכה. היא לא הייתה יהודיה בהתחלה, אבל התגיירה והיא נהייתה יהודיה. היא הייתה בלודז. ישבה בסוכה. הייתה סוכתה גבוהה מאוד. גבוהה יותר מ-20 אמה, זה בטוח. עכשיו, זה שהיא יושבת בסוכה יפה מאוד. היו זקנים, חכמי ישראל נכנסים ויוצאים לשם לסוכה שלה, ולא אמרו לה דבר, לא אמרו לה שזה שהסוכה היא גבוהה למעלה מ-20 אמה, הסוכה שלה תהיה פסולה. מה אתה רואה מפה? שאפשר סוכה מעל 20 אמה. חכמים לא התרשמו מהראיה הזאת. אמרו לו, משם אתה מביא ראיה שאפשר סוכה מעל 20 אמה. אישה הייתה. אישה פטורה ממצוות עשה שתלויים בזמן. מצוות עשה שהזמן גרמה. פטורה מן הסוכה. לכן, שתשב בסוכה כזאת, היא לא צריכה לשבת בכלל בסוכה. אמר להם רבי יהודה, זה לא מדויק מה שאתם אומרים. מילא היא בסדר, היא פטורה מסוכה, והלא 7 בנים היו לה, שהם כן היו צריכים לשבת בסוכה. ובכל זאת חכמים לא מלכו בה. ועוד, כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים. הגמרא תבאר שאז חייב להיות שגם אם תאמר שהבנים שלה גם פטורים מסוכה, למה? כי הם קטנים. אבל עדיין חייב להיות, מכיוון שיש לה 7 בנים, אפילו אם זה אחד אחרי השני, בן אחד חייב להיות לפחות בגיל שכבר מדי רבנן צריך לחנך אותו. אז אם כן, אם כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים, בוודאי שאלה את חכמים, אם יכולה להושיב את הבן שלה, שהיא חייבת כבר לחנך אותו מדין חינוך, היא יכולה להושיב אותה להושיב אותו בכזאת סוכה. ואם הסוכה הזאת היא פסולה, אז חכמים צריכים להגיד לה שהיא פסולה. זה מה שהגמרא מבארת. למה לי למית נבואות כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים? מה זה משנה אם היא עשתה את דבריה לפי חכמים או לא? מספיק שתגיד שהיו לה 7 בנים, שבשביל הבנים האלה הייתה צריכה לעשות סוכה כשרה. אחי כאמר לו, זה מה שרבי יהודה בא להוסיף, בזה שהוא אמר כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים, להוכיח לרבנן. גם כי תאמרו שזה לא ראיה, אפילו שהיו לה 7 בנים, שהבנים האלה היו מחויבים בכלל במצוות סוכה. יכול להיות שהם היו פטורים ממצוות סוכה, ולכן חכמים לא מחו בה שהסוכה שלה גבוהה ופסולה. כי תגידו שבנים קטנים היו וקטנים פטורים מן הסוכה. אבל אני אתן לכם שזה לא נכון. כיוון דשבעה אהבו, כיוון שהיו לה 7 בנים, אי אפשר דלא אהבי באוחד שאינו צריך לאמו. לא יכול להיות שלא היה לה בן אחד לפחות בן 7, שכבר לא צריך לאמו, דיין הוא כבר, לא, הוא כבר בגיל חינוך. אם הוא לא צריך לאמו יותר, זאת אומרת הוא יכול להסתדר קצת לבד, אז אם כן הוא כבר לא בגיל חינוך. אז הוא כבר בגיל חינוך דיין, הוא כבר בגיל חינוך, אז אם כן הוא חייב מצוות מדרבנן. צריך לחנך אותו למצוות סוכה. וכי תאמרו, קטן שלא צריך לאמו, כל החיוב שלו רק מדרבנן הוא מחייב, ולא מדרבייתא. נו בסדר. מה תגיד, ויהיו בדרבנן, לא משגיחה, היא לא הקפידה על דרבנן. היא כן הקפידה. לכן נוסיף את המילים הבאות, תשמע ועוד, כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים. היא הקפידה על מצוות הרבנן, והיו לה 7 בנים, ואחד מהם ודאי היה בן 7, וודאי היה חייב מצוות, והיא ישבה בסוכה למעלה מ-20 אמה, וחכמים רואים אותה יושבת שם, עם הבנים שלה, למה הם שותקים? לפי דעתכם, חכמים, אומר רבי יהודה לחכמים, היא יושבת בסוכה פסולה, אז מילא היא, אבל מה עם הבן הגדול שלה שהוא מעל גיל 7? איך אפשר שהוא יושב בכזאת סוכה? איך הם לא אמרו לדבר? אני אגיד לכם למה. אתם יודעים למה לא אמרו לחכמים דבר? כי סוכה למעלה מ-20 אמה, כשרה. אבל מה אתם תגידו חכמים? אתם אמרו שהסוכה הזאת היא פסולה, אז איך לא אמרו לדבר? בסדר. הברייתא הזאת זה תיעוד, מה שנקרא אותנטי, בוויכוח בין רבי יהודה לחכמים. זאת אומרת, הוויכוח הזה בא על סמך המקרה שבו הם מתווכחים. לא על מקרה שבו הם לא מתווכחים, שהם מודים שהסוכה קשרה למעלה מ-20 אמה. זאת אומרת, בברייתא הזאת הם בעצם מתווכחים רבי יהודה וחכמים. שואל לנו שלוש אמרות של רב, באיזה חלק, באיזה מקרה, ודאי, גם רבי יהודה וגם החכמים מסכימים שאפשר סוכה למעלה מ-20 אמה. מתי? או בסוכה רחבה, או כשהדפנות מגיעות עד לסכך. עכשיו, פה אנחנו מדברים על מקרה כזה, שיש כן ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים. עכשיו, בשלמה לפי דעתו של רבי יושיה, שהוויכוח הוא במקרה שבין הדפנות לבין הסכך יש רווח, מסתדר שהוויכוח פה באמת בין רבי יהודה לבין חכמים, לגבי אילני המלכה, היה לגבי סוכה כזאת, שהדפנות לא הגיעו לסכך. זאת אומרת, היה לך דפנות עד גובה מסוים, ולא מיד היה סכך, אלא היה קצת חלונות כאלה, ומעל החלונות היה את הסכך. ובמקרה כזה יש ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, מכיוון שזה סוכה כזאת, שהדפנות לא מגיעות לסכך, וזה מעל 20 אמה, אומרים חכמים, זה סוכה פסולה. רבי יהודה אמר, סוכה כשרה, ולכן היה ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה, לגבי אילני המלכה. אז לפי דעתו מובן, שהוא אומר שהוויכוח בשאין דפנות מגיעות לסך בזה מחלוקת, אני יכול להבין שעל המקרה הזה באמת היה הוויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, כשדרכה של מלכה לשב בסוכה, שאין הדפנות מגיעות עד לסכך, יש לה מזה דווקא תועלת גדולה. מה התועלת? משום אווירה, נכנס אוויר מהחלונות האלה של בין הדפנות לבין הסכך. אז זה מתאים שמלכה תשב בסוכה כזאת? אלא, לפי דעתו של רב הונא או רב חנן בר אבא, שהם אומרים שכל הוויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים זה דווקא על סוכה מאוד מצומצמת. 7 טפחים על 7 טפחים, 400 על 400, ואז אם הסוכה למעלה מ-20 אמה, לפי דעת חכמים הסוכה תהיה פסולה. אבל אם הסוכה רחבה היא יותר מזה, גם לפי חכמים הסוכה יכול להיות יותר מ-20 אמה. אז אם כן, למען דבר בסוכה קטנה מחלוקת, איך ייתכן? מה מתווכחים רבי יהודה וחכמים לגבי אילני המלכה? וכי דרכה של מלכה לשב בסוכה קטנה? מה, אתה רוצה להגיד שישבה בסוכה של 400 על 400 או 7 טפחים על 7 טפחים? מלכה יושבת בסוכה רחבת מימדים. אז אם היא רחבה, מה הבעיה שהגובה מעל 20 אמה? הרי גם חכמים יודעים שבסוכה רחבה אפשר שהגובה יהיה מעל 20 אמה. אז לא יכול להיות שהוויכוח הוא בסוכה קטנה. חייב להיות שהוויכוח הוא גם בסוכה רחבה. מתרץ את הגמרא, באמת יכול להיות שהוויכוח הוא בסוכה קטנה. אז אתה שואל איך מלכה יושבת בסוכה קטנה? בוא אני אענה לך. אמר רבא בר אבדא, לא נצריכה אלא לסוכה עשויה מכמה חדרים קטנים. קיתוניות, קיתוניות. כל אחד מהם יש לו 400 על 400. סוכה כזאת, זה לא סוכה קטנה. שאתה גמר בסדר, אבל עדיין זה לא דרכה של... וכי דרכה של מלכה לשב בסוכה עשויה קיתוניות קיתוניות? מה, הסוכה של איזה 2 מטר על 2 מטר? או 7 טפחים על 7 טפחים בכלל? זה ממש סוכה קטנה. לא יכול להיות שהיא ישבה בכזה מקום קטן. מתרץ את הגמרא, אמר רב אשי, באמת מדובר פה שהסוכה עצמה הייתה באמת רחבה. אבל לא נצריכה אלא לקיתוניות שבה. היה בה חדרים קטנים, נאמר היה לה חדר אחד קטן, הייתה סוכה גדולה, נאמר בצד מזרח הייתה מין, כזה מין, מה שנקרא נישה כזאת אולי, נכנס כזה, כזה פינה כזאת, שאם הייתה מודד את הפינה הזאת, זה היה נאמר 400 על 400 בלבד. לא, רק 400 על 400, אי אפשר להגיד 7 טפחים על 7 טפחים במרשי, כי לא יכול להיות שבתוך הנישה הזאת ישבו, השבעה בנים שלה. מדובר פה שמראה על הבנים שלה, כמו שמיד נראה. אבל נאמר, 400 על 400, זה היה הגודל של החדרון הזה, שבו ישבה המלכה. והיא עטבה זאת אומרת ככה, רבנן סברי, בניה של אילני המלכה, בסוכה מעל יבויית, והם ישבו בחדר הגדול של הסוכה, שהוא היה הרבה יותר מ-400 על 400. והיא, רק אילני המלכה יתבה בכיתוניות משום צניותה. היא ישבה במקום שהוא 400 על 400, בשביל צניות לא להיות ככה מעורבבת בתערובת עם כולם. משמח, לא אמרו לה דבר, אין להם מה להעיר לה. כי הבנים שלה, שהם בגיל חינוך, חושבים בסוכה כשרה, למה? כי זה מעל 400 על 400, אז אפילו שזה מעל 20 המאה גובה, הסוכה הזאת כשרה. והיא ישבה בסוכה אמנם פחות מ-400 נגיד על 400 בדיוק, לא פחות, אבל 400 על 400 בדיוק, ואפילו שזה בעצם סוכה פסולה, כי הגובה של הסכך היה מעל 20 המאה, לא אמרו לה מילה, כי היא אישה, היא פתורה מסוכה. ורבי יהודה סבר, מה פתאום? בני הגבה אבויית והיא. הבנים שלה ישבו בחדרון איתה, בחדר שהוא 400 על 400 איתה ביחד. ואפילו האחי חכמים לא אמרו לדבר. למה באמת? רואים מפה שגם סוכה, שהיא 400 על 400, יכולה להיות בגובה של מעל 20 אמה, וגם אז הסוכה תהיה קשרה. ככה דעתו של רבי יהודה, אבל חכמים סוברים, וככה הלכה, שסוכה למעלה מ-20 אמה, תהיה פסולה, ועד כאן, דף הראשון במסכת סוכה, דף ב'.